שנאחז בן אלעזר בן אהרון הכהן, הכל נמצא שם. ופה בעצם זה ממש סיכום של מה שאמרנו מקודם. מה שלא נאמר בפרשה הקודמת זה את השמות. לא נאמר זמרי בן סלום, כוסבי בת צור. לא נאמר. אפשר היה לחשוב אפילו שבכוונה אולי לא נאמר, אבל לא נאמרו השמות. ועכשיו מתחילה פרשת פנחס, וידבר השם למשה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל וקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. כל הביטוי הזה, לקנא וכולי, זה עוד לא הופיע מקודם, אבל כל זה מופיע כאן עכשיו. ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלום, נשיא בית אב, שם האישה המוכה המדיינית, כוסבי בצור, ראש ומות בית אב במדיין הוא. זהו. ואחר כך, כל תחילת העסק עם מדיין, צרור את המדיינים, צוררים הם לכם, על דבר כוסבי בת נשיא מדיין, אחותם המוכה ביום המגיפה, על דבר פאור, והיא אחרי המגיפה, פתאום המפקד, לזה לא ניכנס עכשיו. וההמשך בעצם כל הפרשה אחר כך, עד לחלק השני שלה, זה המשך העניין של מדיין והצרור את מדיין, וזה כבר ממשיך גם בפרשת מטוטות, עד פקודי החיל ובנות מדיין וכו'. אז באמת צריך להבין מה, למה החלוקה הזאת ומה זה מחפש פה. יותר מזה, תשימו לב גם יותר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כל הזמן היחוס הזה, ורשי מאיר את זה כבר בהתחלה, פנחס בן אלעזר בן אהרון, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. לזה רשי מתייחס, הרי ייתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרק נשבת, לפיכך בא כתוב ייחסו אחר אהרון. כי פנחס, ואתם שמים לב, הוא היחיד שתמיד מופיע עם שם הסבא. פנחס בן אלעזר בן אהרון, אנחנו לא מכירים דבר כזה. תמיד מופיע בשמו, בשם אביו ובשם סבו. נדמה שכאן אולי בעצם נמצא הבסיס של הכל. פרשת פנחס עוסקת כבר במלחמה מול המדיינים, במהות של המלחמה. צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם, מקום נקמד בני ישראל, אחר תאסף אל עמך, זה ייווצר אחר כך מתוך זה, בפרשת מטות. ובמלחמה הזאת, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, מיישיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם. במלחמה הזאת בא לידי בירור עכשיו היסוד של כל המלחמה. הוא עומד מול זמרי בן סלום. יכולנו לדבר על זה טיפה ביום חמישי בלילה בשיעור. פנחס בן אלעזר עומד פה מול זמרי בן סלום. שתי דמויות. האחד שבא הנה עם האבא שלו ועם הסבא שלו, והשני שמייצג את התפיסה של הזנות, שהיא בעצם ביטול כל מושג האבא והסבא. יש כאן עכשיו מלחמת עולם בין שתי דמויות, בין פנחס לבין זמרי. ופנחס וזמרי נלחמים זה בזה. וצריך לתפוס טוב 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 את המלחמה הזאת. זמרי ופנחס, אגב, אחרי זה כתוב, מקובלים מדברים הרבה על מי זה זמרי בהמשך, ומי זאת כוסבי, ולאן זה מתגלגל, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בפשוטם של מקראות, פנחס וזמרי מהווים פה עכשיו שתי שיטות עולם, כשפנחס הוא כל הזמן בן בנו של זה וזה, זה שיש לו את הסבא הזה, וזמרי מייצג בעצם את התפיסה של הצד של מלחמת בלעם, של כל תפיסת מלחמת בלעם. וכאן נכנסים למלחמה עם מדיין. ובמלחמה עם מדיין עוד פעם מתבלבלים, ובמלחמה עם מדיין שוכחים להרוג את הבנות. הן הנה היו, ואז יש את הקצף הגדול של פקודי החי. ואז את בלעם בן באור הורגים בחרב, ומי שהורג את בלעם בן באור בחרב בפרשת מטות, יהיה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כלומר, בעצם המלחמה עם בלעם בן באור עוברת עכשיו שני שלבים. מלחמה אחת ברמה המעשית של מול השיטים, ובזה פנחס נלחם, ומלחמה אחת ברעיון מול הפאור, ובזה ילחם משה רבנו, ולכן משה רבנו ייקבר מול הפאור. וכל המהלך מרגע זה ואילך הוא של המלחמה הגדולה מול התפיסה שמתגלה אצל בלעם, מדיין, מואב, ולא מול העניין הטכני. פרשת בלק מסתיימת, ואז יש את התיאור איך ישראל נצמדים לבעל פאור. ואז ויער בפרשה הקודמת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקו מתוך העדה ויקח חומח בידו, אבל עוד לא מופיעים פה זמרי בן סלו וקוזמי בצור, הם עוד לא מגיעים, עוד לא מופיעים הדמויות עצמם, אלא מופיעה המציאות של מה זה עושה בעדה, מה זה עושה בקהל. איש ישראל, איש מבני ישראל בא, מקריב אליכיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. חוסר אונים גמור, כולם בוכים. לא כתוב פה שויבכו ויפלו על פניהם, כולם בוכים. בחטא המרגלים היה כבר פעם שכולם בכו, אבל היו כאלה שלא בכו. היה את יהושע וכלב, היה את משה, עכשיו כולם בוכים, והם הבוכים פתח אוהל מועד. אין בכלל מה לעשות, איזו מין תחושה של דיכאון מוחלט, הכל הכל נגמר, אין בכלל מאין ולאן, הכל הכל תם. ומה שעושה האיש הזה מבני ישראל שבא ומקריב אליכיו את המדיינית, ובכוונה לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, הוא בא ליצור את הטשטוש הגמור הכי מוחלט שיכול להיות. וצריך לזכור את הנקודה, מלחמת פנחס בן אלעזר וזמרי בן סלו היא שמעון ולוי שהתפצלו. אלה שמעון ולוי שבספר בראשית נלחמו בגלל שעשו את זונה אחותם כזונה, ועל הדיון הכזונה יעשה את אחותינו, שמעון ולוי יפכו להיות כאלה שהולכים ביחד, אחים כלי חמאס מחירותיהם. הנה האחלקם והפיצם, הנה הפיצול. המלחמה בין שמעון ללוי, המלחמה בין זמרי בן סלו לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, היא המלחמה שעכשיו מתבררת כמלחמת היסוד שהעם הזה חי עליה. ולכן שמעון מתפזר בישראל, מתפזר לגמרי לגמרי בישראל, כדי להיות מושפע ולהיות מקבל ולהיות, ולהיות נותן כמלפי תינוקות, כל הדברים שמופיעים בשמעון. ואז בעצם רק הסיפור של המגיפה המקומית, זה הסיפור של פרשת בלק. זאת הייתה ההצעה, המגיפה המקומית. אבל עכשיו מגיעים לבירור המהותי. מסתבר שהקדוש ברוך הוא רצה לחלות את בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. ומסתבר שעד היום כשהקדוש ברוך הוא רצה לחלות אותנו הרף ממני והשמידם, אז משה רבינו עמד בפרץ, ועכשיו יש עוד אדם אחד שעומד בפרץ בקנאו את קנאתי. רציתי לחלות את בני ישראל, זו אמירה הכי מפורשת שיש. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, הזכרנו בשיחה בשבוע שעבר. לכן אמור הנני נותן לו, אבל לא ענינו על זה, רק פתחנו בזה ולא דיברנו בזה. לכן אמור, אמרנו אין בתורה אף פעם לכן אמור בלי מילת יחס. אמור למי? אין דבר כזה. אמור אל הכהנים בני אהרון, קוטב ערכו את בני ישראל אמור להם. לכן אמור למי? הנני נותן לו את בריתי שלום, זה נראה כאילו הלא, וחלק מהפרשנים רוצים להגיד לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום, כאילו הלא הולך גם לאמור, אבל לא כתוב כך. אלא מה תגידו, לכן אמור לבני ישראל, אז למה לא כתוב? לכן אמור בא להגיד, המלחמה הזאת היא מלחמה של כל הדורות כולם, של כל המציאות. לכן אמור בעולם, לכן אמור כל יום ויום, לכן אמור, זה לא מתייחס לאף אחד, לכן אמור, תמיד תהיה מלחמה בין זמרי לבין פנחס. תמיד תהיה שאלה מי בעצם עושה את השלום הגדול. יש כאן מלחמה בין שתי תפיסות שצריך לתפוס אותן חזק. מגיעים לארץ ישראל, התפקיד שלנו בארץ ישראל יהיה בעזרת השם לשלב את כל העולם, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זמרי בן סלו בא במקדים ואוכל את הבוסר, זמרי בן סלו בא ומחבר אותנו כבר עם מדיין ועם מואב, ומוביל את העסק אידיאולוגית להתערות מוחלטת. הוא בעצם עושה שלום, הוא בעצם עושה פסטורליה גדולה, הוא עושה חיים שלווים פה באזור. ופנחס בעצם מבחינה חיצונית מערער את השלווה שזמרי בן סלו קופה. מה עשה זמרי בן סלו? לקח את קוזבי בצור, בת נשיא מדיין עמוקה, ואחותם, בת נשיא מדיין אחותם, ועשה פה את האחווה המוחלטת כאן עכשיו. זה מה שהוא עשה, הוא שילב את הכל. אתם קוראים לזה במילים שלכם מגפה ויצר עורב, זאת ההתבוללות האידיאלית, האידיאליסטית, שזמרי בן סלו מבטא. שזו טעות לראות את זמרי בן סלו בקטמון. זמרי בן סלו הוא פטריוט לא קטן. זו תפיסה פטריוטית אדירה, אנחנו נתערה ונשתלב ונהפוך להיות הגורם הכי חשוב והכי מרכזי, אבל בלי התעודת זהות שלנו נאבד אותו. ואז מגיע דווקא נשיא שמעון, נשיא שבט הקנאים, ונשיא שבט הקנאים הזה מתבולל ומתערה. איך אמרנו ביום חמישי, מסתומה היה כתוב בכל העיתונות שנשיא השבט הקנאי הפרובוקטיבי התחבר, חבר למואב, חבר למדיין, המזרח התיכון החדש שנוצר, הכל נוצר פה עכשיו. פרשת פנחס פותחת במה שפרשת בלק כבר לא עוסקת. היא פותחת בלמה המלחמה מול מדיין היא המלחמה האחרונה של משה רבינו. היא פותחת בעצם במלחמת מדיין, לכן באמצע סיפור מלחמת מדיין, הרי אין לנו עוד דוגמה כזאת, באמצע פסוק, זוכרים שם את העניין, באמצע פסוק, כי צוררים הם לכם, פסוק י"ח, כי צוררים הם לכם בנחליהם אשר ניקלו לכם על דבר פאור. פה מדובר בנחלים, פה מדובר בניסיון להרוס אותנו עד הסוף. צוררים הם לכם, לעשות את כולנו לצוררים, קיליתי. ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגיפה על דבר פאור, ויהי אחרי המגיפה, זוכרים שם את החצי פסוק? פתאום פרשה פתוחה באמצע פסוק, ויהי אחרי המגיפה, ויאמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן, הם אוסרו את ראש כל הדת בני ישראל. מה זה עושה פה? עוד יש מפקד. יש לנו לבית אבותם. המפקד נמשך. יש משפחות. חומש הפקודים. מאוד 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 עומק. כל העדה כולם קדושים. נכון. נכון מאוד. מאוד מאוד מעניין. מסכים. אני מסכים עם זה. שמעון וקורח או זמרי, זה תופעה מחודשת עכשיו, של ניסיון, בחינה מסוימת של כל העדה כולם קדושים, בחינה מסוימת של טשטוש גמור 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 גמור. ואז באמצע, זה פירי פלאות הפסוק הזה, באמצע הפרשה, ויהי אחרי המגיפה, אז רש"י אומר, משל לרועה שנכנסו לזאבים לתוך עדרו והרג בהם, הוא מונה אותן לידה מניין הנותרות. במקביל גם כן לבני ראובן, מה שדיברנו כל הזמן, שהבחורים, שמעון יכול להיות. אבל במשל הראשון של רש"י, כשהוא מסביר, אתם רואים בפסוק א' בפרק ו', ויהי אחרי המגפה משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהם, והוא מונה אותה לידה מניין הנותרות. זה לא הדבר השני. הדבר האחר אומר רש"י, כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסרו לו במניין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צונו, מחזירן במניין. הזאבים שנכנסים לעדר זה הניסיון לפרק את רעיון העדר הזה, זה הניסיון לפרק את רעיון משפחותם לבית אבותם. אנחנו דנו בתחילת הספר למה נקרא החומש הזה חומש הפיקודים. צבנו את הנציב של המעבר מהשנה הראשונה לשנה ה-40. אני יודעתי קודם כל זה הנושא הזה, כי כל ספר במדבר זה בעצם מלחמת עולם, האם נוכל להמשיך להיות פקודים בתור משפחותם לבית אבותם. אומות העולם לא נמנים לבית אבותם, תזכרו את זה. אומות העולם נמנים בספר בראשית וכל הפעמים לאומותם. אלופי עשיו לאומותם, אין מניין של אומות העולם לבית אבותם. הם נמנים לאימהות שלהם. זה היה הניסיון עכשיו, שגם אנחנו נמנה רק לאימהות, כי אין לנו אבות, כי זונים ממדינות מואב. ובניסיון הזה באמצע המגיפה, פתאום באים אחרי המגיפה, הפסקה באמצע פסוק. לא זוכר, יש עוד פעם הפסקה באמצע פסוק, זאת אומרת שיש עוד פעם אחת, נכון? איפה? באמצע פסוק. בדיוק, בדיוק, בפרק א' בסוף שם. ובבני יעקב. כן, נכון. וראשית, דברים כן. זה אגב אותו דבר. נכון, אותו דבר. אותו דבר, אבל כאן זה פשוט זועק. זה חומש הפקודים. לא, שם אין הפסקה באמצע פסוק. עכשיו זה פסוק בפני עצמו. כאן זה פסוק באמצע, באמצע, באמצע המניין, וזה בעצם מה שהתברר למשה. נקום נקמת בני, נקום נקמת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז רש"י מביא שנקום נקמת המדיינים מפני שעשו איתו טובה, אז אתה צריך להראות את זה. טוב, זה ודאי, זה על דרך המוסר ברור. אבל הנקודה המהותית היא מפני שכל מה שהמדיינים ביקשו לעשות, זה לא לתת לך להחזיר את המניין של הצון אל הקודש ברוך הוא. קיבלת מפקד, תחזיר אותו. וכל התפקיד של המדיינים היה לנסות לעצור את זה. ואתה צריך להחזיר את המניין כמות שהוא. לכן פרשת פנחס בעצם היא סיפור המניין. עד בלק עסקנו בסיפור שהוביל את המגיפה ועד איפה זה הגיע. לכן גם לא היו חשובים שם השמות, לא היה חשוב שם לברר את זה שזה זמרי וכוסבי בת נשיא מדיין, לא היה חשוב לראות עד איפה זה. לא היה חשוב להבין את הלוי ושמעון שם. עכשיו, לכן אמור, הנה מי נותן לו את בריתי שלום, השלום הגדול שלקראתו אנחנו חותרים, לא יגיע על ידי זמרי בן סלום, אלא בדיוק הפוך. הוא יוביל לזה שלא נוכל להישאר מפקד, ולא נוכל להישאר במניין, ובמילא לא נוכל לייצר כאן שום מערכת של שלום בהמשך. זה נדמה לי ההתחלה של הפרשה הזאת. צרור את המדיינים והקיטם אותם. יצוררים, כל הסוגיה. אולי זה גם קשור מכאן להבנת מושג הכהונה, וזה לא ניכנס, אבל לכן אמור, אם אני נותן לו ברית כהונת עולם, הפירוש ברית כהונת עולם, רש"י אומר, אף על פי שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרון, לא ניתנה אלא לאהרון ולבניו שנמשכו עמו, ולתולדותיהן שיולידו אחר המשכתן. אבל פנחס שנולד קודם לכן, מעניין מאוד, זאת אומרת, בעצם פנחס לא ראוי בכלל להיות כהן גדול. לא הייתה סיבה שפנחס יהיה כהן גדול. התלונה ניתנה לאהרון, לבניו, ולמי שיוולד, ובעצם הורתו כבר בקדושה. אבל פנחס מעולם לא נוצר להיות כהן גדול. לא בא לכלל כהונה. וזה הפשט הגדול שלא מתקיים פנחס עד שהרגו לזמרי. ההריגה של פנחס את זמרי בעצם מגלה את המושג של התפקיד של הכהן הגדול המיוחד, כהונת פנחס. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. יש כאן כהן גדול שלא מתמנה מפני שהוא כהן גדול, אלא הוא מתמנה מפני מה שהוא עושה. זה באמת מחזיר אותנו מבחינה מסוימת קצת לאנטי-קורח. הרעיון באמת הכורחי שמגיע לידי ביטוי אצל זמרי עכשיו, של כל העדה כולם קדושים, שמגיע כאן להפך הגמור שלו, מה ההבדל? אין בכלל ייחוד לעם הזה, אין זהות. הניגוד המוחלט שלו זה פנחס שמופיע תמיד עם שם אבי ושם סבו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. רק מכוח הפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הוא יכול להרוג את בלעם בחרב, ויכול להרוג את זמרי בחרב, ומכוח זה לייצר ברית כהונת עולם. אני חושב החלוקה בין שתי הפרשיות, מכאן חזרה אל המפקד ואחר כך, וזה בכלל צריך לתת פה את הדעת, הרי אתה מחכה עכשיו שיחזרו כבר לספר על מלחמת מדיין. זה לא רק שזה, לא רק שאנחנו באמצע עניין, אנחנו באמצע פסוק. עכשיו פרשה שלמה תדבר איתנו על מינוי מנהיגים, על כל הקורבנות, על כבשים, על ראש חודש, על שבתות, על מועדים, ובסוף על מתות, על נדרים, ובסוף יגידו, דרך אגב, שכחנו להגיד, אנחנו באמצע פסוק, אז בואו נגמור את העניין. יש הרבה הפסקות בתורה, וזאת ההפסקה הכי מעניינת שיש. אין עוד הפסקה כזאת. אחרי כל הסוגיות שיש, פתאום יבואו ויגידו, אנחנו ניזכר, פרק למד א', באמצע מתות, ונדבר השם ומשה למור, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אנחנו באמצע הסיפור. כל הבירורים היו צריכים להיות חלק מזה. יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, פקודי החיל, כל זה בעזרת השם מתוך זה. זה בירור חשוב להבין איך כל זה נכנס כחלק מתפיסת המלחמה עם מדיין. אי אפשר להבין את זה אחרת. זה חלק מהמלחמה עם מדיין, חלק מהמלחמה עם מדיין, המועדים, הנדרים, כל זה חלק מעצם הסוגיה של המלחמה הגדולה הזאת, שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מנהל אותה כאן, ומשה רבינו מנהל אותה בהמשך. איך ציטטנו שם את התוספות? למה נקבר משה מול בית פאור? לא כתוב עליו שום דבר על הקבורה. רק שהוא נגבר מול בית פאור. כי מול הפאור יש כוח אחד שיכול להתמודד. זה הכוח של משה אמת ותורתו אמת. מול כל המציאות הפאורית. כל שנה בשנה כשהפאור עולה, משה קם ומוריד אותו. את הפאור הזה, את העניין הזה, בשבילו גם כל הדברים האלה באמצע, בעזרת השם, נגיע לזה בהמשך. טוב, הגענו למפקד, והיא אחרי המגיפה, וממשיכים הלאה. והיא אחרי המגיפה, וכאן מתחיל המפקד הארוך. וכמובן, אני יודעתי, צריך להתמקד הרבה מאוד בהבדלי העניינים בין המפקד הזה למפקד הראשון. כמובן, הדבר הראשון שצריך להמשיך לתת עליו את הדעת, התחלנו אתמול, זאת ההפסקה הזאת באמצע הפסוק. מפסיקים באמצע פסוק, וזאת לא רק הפסקה באמצע פסוק, אלא כמו שאנחנו כולנו זוכרים, זאת הפסקה שההמשך שלה הוא באמצע פרשת מטות. הרי הפסוקים הקודמים זה נקמת מדיין, צרור את המדיינים והקיתם אותם, ונכלם אשר נקלו לכם. והפעולה הזאת תתרחש למעשה בפרק למד א'. אני שאין לנו עוד במקרא כזאת הפסקה של כל כך הרבה עניינים, כמו יש לנו הפסקות, אנחנו מכירים הפסקות ב... זה ההפסקה הקלאסית בראשית, מפסיקים עם המחירה של יוסף ממש באמצע, נכון? זוכרים שם? והמדנים מכרו אותו לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, וירד יהודה מעת אחיו, ויתד איש אדולמי. אבל זאת הפסקה לעניין אחד מאוד מוגדר ומאוד מובן בעניינו, ואז חוזרים בפסוק הראשון בפרק למתת ובראשית, מיד מיד חוזרים שם בחמישה, והם אומרים ויוסף הורד מצרים אבל יקנהו פוטיפר סריס פרעה, כאילו חוזרים על מה שהיה. כאן זה עסק לגמרי שונה. כאן, והיא אחרי המגיפה, ומתחיל עכשיו מהלך שלם, פרשה וחצי, שקודם כל עניינה זה המפקד, אבל זה אמצע פסוקה. אחר כך בכלל המועדים והרגלים והכניסה לארץ ובנות צלופחד והנדרים והמתות ו... ואחרי זה בפרק למד א', וזה כמובן שצריך להסתכל לפני שממשיכים, חוזרים כאילו למה שהיה מקודם. אז חזרות קצרות על מה שהיה ראינו במקרא כמה וכמה פעמים, כמו שהרגע הבאנו דוגמה, ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר, בסדר? כלומר חזרה לסיכום הפרקים הקודמים בחצי שנייה. כל פעם צריך להבין מה בדיוק הסיכום הזה אומר, אבל כאן תראו את החזרה בלמד א' פסוק א', וכבר שני בפרשת מטות, וידבר השם, אני רוצה את זה רק כדי לחזור למפקד, אני רוצה להבין את המפקד, את השינוי בין המפקדים. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. צרור את המדיינים הופך להיות לנקום, נכון? זה חזרה, אין כאן שום תוספות עכשיו. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. גם זה מתחדש. כלומר, מסתבר שזה ממש הולך ביחד, אין לך מה... זה הצבא. אחר תיאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. פילי פלוט. לתת נקמת השם במדיין. צרור את המדיינים והקיתם אותם. כשהקדוש ברוך הוא נתן את הציווי, הוא עוד לא נכנס בכלל לא לנקמת בני ישראל ולא לנקמת השם ולא אחר תאסף אל עמך. כנראה שכל הבירורים באמצע באים לברר את מה שאנחנו נגלה עוד מעט כשזה יתחיל למעשה. אין כאן חזרה כמו שהיה ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים מאת הישמעאלים. וכל הדיון שלנו יהיה מה בדיוק המדנים ומה בדיוק הישמעאלים, מי העביר למי. פה יש מהלך שלם. מסתבר שצרירת המדיינים זה נקמת השם, ושזה נקמת בני ישראל. וכנראה נקמת בני ישראל ונקמת השם זה דבר אחד, וצריך להבין את זה, ואחר תאסף אל עמך. פתאום אנחנו תופסים איפה אנחנו. וגם בלי כל ההקדמה הזאת חייבים לעסוק היטב בחלוקת המפקדים, כי כל ספר במדבר הוא חלוקת המפקדים הזאת, חומש הפקודים. צריך להבין את החלוקה בחומש הפקודים בין מפקד א' למפקד ב', בין מפקד השנה הראשונה למפקד השנה ה-40. ההבדלים הבולטים בפנים בתוך המפקד, אם נסתכל בפנים קודם כל, זה קודם כל דברי הנציב. צריך לזכור את דברי הנציב הידועים. הנציב אומר לנו שההבדל בין המפקד הראשון למפקד האחרון הוא שהמפקד הראשון הוא במדרגת המדבר, במדרגת משה והתפארת שהולכת לימינם כלשונו. המפקד של השנה ה-40 זאת הכניסה לארץ. שם כבר הדברים הטבעיים, שם כבר הדברים המציאותיים. זו חלוקה שהוא מדבר עליה, ובאמת פה אנחנו רואים, זה ממש אלף למטה, אלף למטה, איך אלה עכשיו מיד יוצאים. גם לכן אולי הוא מדבר על ההבדל בין אפרים ומנשה פה ופה, ועוד כמה נקודות שאפשר לראות, אבל קודם כל ההבדל הכללי. שאו את ראש כל הדת בני ישראל, אני חוזר לפרק אף אדבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב מבין 20 שנה ומעלה, והנה הגענו לשני של היום. הבדל א', כאן לוויים לא רק שלא נמצאים במרכז, שם המפקד הוא כדי להראות איפה הלוויים לעומת כולם. יש מפקד שלם לכולם, ואחרי זה יש מפקד ללוויים. נשאו את ראש בני קהת, את ראש בני גרשון גם הם, נכון? יש את הקהתי, את המררי, את כל בני הלוויים, את גרשון. וכאן אנחנו רואים שהלוויים לא רק לא מופיעים, אלא נראה עוד יותר מעניין. בתוך ראובן, אתם רואים ראובן בכור ישראל בני ראובן, חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלואי. רש"י מיד מאיר לנו כאן על כולם את כל הנושא הזה של היוד והאי ושם השם, ושנתייחסו מפני שכל זה באמצע המגיפה. וכיוון שכל זה באמצע המגיפה, אז אפשר להגיד שלא התייחסו על שבטיהם, ואז סבורים הם אומרים האומות שלא שלטו המצרים באימותיהם, אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם. כל זה בא באווירה עכשיו של אם תראו אותם עם בנות מואב, עם בנות מדיין. זהו שמפורש שבטיה עדות לישראל, השם הזה מעיד עליהם שהם מתייחסים לשבטיהם. לפיכך בכולם כתיב חנוכי, פלואי. ורש"י מדגיש, אבל בגימנה לא הוא צריך לומר משפחת הימני, אלא משפחת הימנה. למה? מפני שיש בו כבר יוד והי, וכאן מכאן הראיה שכולם באמת זה שם השם נמצא בהם. כלומר, במפקד הזה כנראה מאוד מאוד חשוב לגלות את הצד השם השמי שבהם. אחר כך אנחנו רואים שלוויים לא מופיעים. איפה כן מופיע לוי? זה פילי פלאות, באמצע ראובן. מתגלגל שבט לוי אפס איכשהו באמצע ראובן, אתם רואים איפה? ובני קורח לא מתו. בפסוק י' א', בסיום המפקד של בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי, חצרוני, קרמי, פתאום שם מגיעים בני קורח. נכון, הם מגיעים אגב דתן ואבירם, אבל הם מופיעים פה בכלל. בני לוי לא מופיעים. מופיעים פה כל אלה שלא נמצאים, בני יהודה ער ועונן וימות ער ועונן וכל העניין של פרץ. כל המשפחות שמופיעות, כל המשפחות שמופיעות עד הסוף, עם הפקודים בסוף, אלה פקודי בני ישראל, 600 אלף האלף, 730, ואז החלוקה לנחלת הארץ. נדמה שבפשטות רק דבר אחד שצריך לתת עליו את הדעת, שנובע מההפסקה הזאת של ויהי אחרי המגיפה. התחלנו עם זה אתמול. אולי נכון לומר, חומש הפקודים מצד אחד בא לדבר על המעבר מהשנה הראשונה לשנה ה-40, אבל מצד שני צריך לזכור, חומש הפקודים עוסק בחומש שבעצם כל כולו, הלוואי ולא היינו צריכים אותו. הוא עוסק ב-40 שנות מדבר. הוא עוסק במציאות של הירידה ושל החטא ושל הנפילה. כל סוף ספר במדבר הוא בעצם ברור איך מתוך כל המציאות הכי מסובכת, הכי קשה, באמצע פסוק, באמצע ויהי אחרי המגפה, בא המפקד. באמצע המגפה יש לנו מפקד ויש לנו שם השם, והמציאות נמשכת כמו ברגעים האדירים והגדולים של פרק א' וב' על הדגלים שהם מרכבה לשכינה של הפרק הראשון. אנחנו נמצאים בסוף ספר במדבר במציאות הכי קשה שיכולה להיות. הכל 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 נפול. כל המציאות כולה נמצאת בדבר שנגמר לגמרי. לכן מוזכרים גם כל הכישלונות, דתן ואבירם ובני קורח בתוך המפקד. מה זה חשוב למפקד? אתה אומר עכשיו את בני ראובן, תגיד את המספרים, מה אתה חוזר על הכל? אני חוזר ומספר לך על בני קורח שלא מתו, ויש המשכיות של שבט לוי, גם אם לא תראה את זה פה עכשיו במפקד. ואת כל המפקד מנהלים משה ואלעזר בערבות מואב, ואלעזר ופנחס אחר כך, והקציפה על פקודי חיל. המפקד הזה מגלה בעצם את שם השם, כשרשי מעריך שם במדרש אגדה. מה רשי רצה? לא הבנתי אף פעם. מה קשה לו בפסוקים? שיגיד שיש מדרש אגדה יפה. רשי כזה ארוך, זה לא, מה קשה לו בפשוטו של מקרא? אני יודעתי רשי רוצה להסביר את רעיון המפקד השני בכלל. והיא אחרי המגיפה, חנוך משפחת החנוכי, ומיד בהתחלה הוא אומר, המפקד הזה בא לגלות ששם יוד קי בקרבם, ואת זה ביקשנו לגלות בתוך כל חומש הפקודים. המפקד הראשון לא בא אחרי המגיפה, המפקד הראשון הוא תחילתו של כל הספר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש בשנה השנית לצבאותם, למשפחותם, לבית אבותם. בתוך המגיפה אנחנו נשארים לבית אבותם, יודעים את אבותיהם ומכירים אותם. זה הפלא של ספר במדבר. ספר במדבר הוא סיפור איך על בית אבותם שהתחיל בפרשת במדבר נמשך בפרשת פנחס ומטות ומסעי. לכן גם יהיה הסיום אחר כך, באו בזה אתמול בשיעור מכיוון אחר, כל פרשת מסעי, מה החשיבות שלה? אין למסעי בני ישראל, פונון ודבלתיים, אז איזה היינו במסעי הזה? מה? אז חזל אומרים במדרש אבא במקום, אז את אמת מעריך בזה הרבה, כדי שעוד יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, צריך להכיר את כל המקומות כדי לדעת מה רוממנו בעם ישראל במקומות האלה. איך בדיוק הרמנו את פונון ואיך הרמנו את דבלתיים, עוד נבין את זה, עוד נתפוס מה עשה ספר במדבר. חומש הפקודים נקרא חומש הפקודים לפי זה, כדי להסביר בכלל בשביל מה הוא, מה הוא הוסיף. דתן ואבירם ובני קורח וכל ההפסקות שיש באמצע הבודדות באים לברר שבאמצע הפסוק, באמצע המגיפה, לפני שממשיכים את המלחמה עם מדיין, ודווקא המלחמה עם מדיין, בגלל שהיא באה לברר את כל העניינים. מה באה לברר המלחמה עם מדיין אחר תאסף אל עמך? שאין שום סיכוי לבנות מדיין, ואין שום סיכוי לפאור, ואין שום סיכוי לבלעם. כל הסיום של ספר במדבר זה הרי שמשה הולך להיקבר מול בית פאור, ושבנות מדיין ובנות מואב ייכשלו, ומול בנות מואב ובנות מדיין, מה תהיה הפרשה הבאה? הזמן קצר, בנות צלופחד, הנה הבנות מול הבנות. זה מה שמתברר פה עכשיו. לאלה תחלק הארץ, וכל פרשת נחלת הארץ באה כדי לברר את הבנות, ואז באה הפרשה של המינוי של יהושע. יש ירידה, נגמרת המציאות של משה. אז נגמרת המציאות של משה, אבל המציאות נמשכת כל הזמן. ויהושע ממשיך את המציאות הזו. ויהושע, והוא הולך ולפניו עומד אלעזר, והוא עם האורים ותומים, ושאל לא במשפט האורים ותומים, על פיו יצאו ועל פיו יבואו. כל זה ברורים של הפרשה. ואז באים כל פרשת המועדים, אז מה? אמרנו, אז הוא צריך... ואז באה כל פרשת המועדים בהקשר נוסף, צריך להיכנס אליה ולהבין איך פרשת המועדים הזאת באה בתוך הפסקה של ויהי אחרי המגפה. רק אם קולטים את ההפסקה אפשר להבין מה עושה פה פרשת המועדים והקורבנות הזו. צריך להיכנס לזה בנחת, אנחנו בסוף הזמן. צריך בנחת להיכנס לפרשת המועדים. חז"ל אומרים שם שזה מוסר, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה אשר יצא ואשר יבוא וכו'. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, משל למלך שעומד למות, אז הוא אומר לו, תעשה כך ותעשה, והבן בא ואומר לו, תשאיר לי את זה ותשאיר לי את זה. אז הוא אומר לו, קודם כל תשמור על אמא. דבר ראשון, תשמור על אמא, אחרי זה אני אשאיר לך את זה ואת זה ואת זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, קודם כל תשמרו על זה ועל זה ועל זה ועל זה, אומר לו את כל פרשת המועדים. אחרי זה פרשת הנדרים, שעוד פעם מבררת את השייכות לבית אביה בנוריה, אל האב, אל החכם, ואז חוזרים למגיפה. אז חוזרים לא למגיפה, אלא לנקמה הזאת של נקמת בני ישראל, ושנקמת בני ישראל, וזה החידוש, היא נקמת השם. המקום שבו רשי מגלה את זה יותר מכל מקום אחר, זה בשתי מקומות, ובמדבר שניהם. קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. זה היה סיום החלק הראשון של במדבר, לפני התלונות. ואז מה התגלה שם? שמשנאיך וכל זה זה משנאי ישראל, ושמי שלוחם בישראל לוחם בקודש ברוך הוא, ושישראל מגלים שם השם. כך רשי לימד שם בנונים ההפוכות. ואיפה זה עוד פעם בא ושוב ברשי? נקום נקמת בני ישראל, נקום נקמת השם, אחר תאסף אל עמך. תגלה שבני ישראל מגלים את שם השם. איפה מגלים שבני ישראל מגלים? פה במפקד הזה. המפקד ההוא, נו, זה הדגלים של השכינה. המפקד הזה זה בתוך המגפה. באמצע פסוק, פרשה באמצע פסוק. עם הפסקה שלמה שמגיעה אחר כך לנושא הזה שנקמת המדיינים. מתוך זה צריך להבין פרטים פרטים. איך אחרי המפקד, שלישי, ניכנס לזה בעזרת השם מחר, איך אחרי המפקד זה מתחיל להתברר בנחלות הארץ, בכל הפרטים שאמרנו עכשיו בפרשות, עד פרשת מטות והנדרים, וזה בעזרת השם ניכנס מחר. ולחלוקת הארץ ונחלת הארץ. אנחנו לא רוצות כלום. ויקרב משה את משפטן לפני השם, יאמר השם אל משה, כן בנוץ לופך דוברות. שאי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו, אומר רש"י, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם, והעברת את נחלת אביהם להם. הביטוי והעברת נמצא רק בבנות. אצל הבנים כתוב שנותנים את נחלת האב, אצל הבנות כתוב שמעבירים. רש"י מסביר מה זה להעביר והעברת. אז רש"י אומר בהתחלה לשון עברהו, למי שאינו מניח בן ליורשו. קשה קצת. עכשיו הביטוי עברה, אומר רש"י, דבר אחר, על שם שהבת מעברת נחלה משבט לשבט, שבנה ובעלה יורשים אותה. ואז רש"י מסביר לנו את כל הפרשה, שלא תיסוב נחלה לא נצטווה אלא לאותו הדור בלבד, וכן והעברתם את נחלתו לביתו, בכולנו אומר ונתתם, ובבת הוא אומר והעברתם. אז אני לא יודע אם אנחנו מספיק מבינים מה בעצם מתרחש אצל בנות צלופחד. זאת המהפכה אולי הכי גדולה שיש. בנות צלופחד גורמות להעברת נחלה משבט לשבט. אלמלא מתחדש החידוש של בנות צלופחד, הנחלות נשארות פנים שבטיות תמיד. מה חידשו בנות צלופחד? אם בת יורשת נחלה, אז היא מעבירה את נחלתה, כי בעלה ובנה יורשים אותה. אז היא מתחתנת עם שבט אחר, ואז היא מעבירה את הנחלה. נכון? על זה בדיוק טענו בני יוסף. נזכר רק רגע בפרק למדבר, שהוא ממש חזרה לפרק לעניין הזה. על זה טענו בני יוסף בפרק למדבר, והקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, פרק למדבר מההתחלה, בן מחיר בן מנשה ממשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל. גם פה הם מוזכרים עם האיחוס. רש"י אומר שכשמוזכרים עם האיחוס והאחרונים צדיקים, גם הראשונים צדיקים, הם גם באים בטענה טובה מאוד. ויאמרו את אדוני ציווה השם לתת את הארץ ונחלה בגורל לבני ישראל, שלישי בפרשה שלנו, אך בגורל יחלק את הארץ. ואדוני צווה בשם לתת את נחלת צלופחד, הכינו לבנותיו. אגב, תראו את הנימוס, אין לנו טענות. אדוני ציווה השם, ואדוני צווה בשם, ולנו יש בעיה בסתירה. אנחנו לא באים בטענה חס וחלילה כלפיך. עכשיו יש לנו טענה? לא הבנו. כי אם ניתן את נחלת צלופחד, הכינו לבנותיו, והיו לאחד מבני שבטי ישראל לנשים, ונגרעה נחלתם מנחלת אבותינו. נכון? קוראים לזה פרשת העברה וגריעה. אין כאן נתינה, נגמר עניין הנתינה. אני הבנתי שנחלה נותנים, אב נותן לבנו. אבל אם בת יורשת נחלה, ובנה ובעלה יורשים אותה, והטענה היא טענה מופלאה, היא באמת מצוינת. אם אין לנו זרע, תתייבא ממנו ליוון. אנחנו טוענות איך אנחנו ממשיכות את אבינו בארץ, איך ההמשך של אבינו בא לידי ביטוי בנחלה בארץ. הרי נחלה בארץ זה לא עניין טכני, זה לא כדי שתהיה לנו דירה, זה לא שיהיה לנו נסח בטאבו, אלא כי אתה רוצה שאנחנו נגלה את הקדוש ברוך הוא דרך הארץ, אז איך אבא יגלה? והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגלה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומנוחלים מגורל נחלתנו יגרע. ומה עם רעיון השבטיות? הרי אך בגורל יחלק הארץ מצווה שציווה אדוני בהשם. ואם יהיה היובל לבני ישראל, למה הם מזכירים את היובל? כי היובל הרי בא להחזיר את המציאות לאמת שלה. ואם יהיה היובל לבני ישראל, אז מה יהיה? איש על משפחתו ישובו? מה פתאום? לא ישובו איש למשפחתו, ולא ישובו איש על אחוזתו. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומנחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן. ויצב משה את בני ישראל על פי השם לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. כמו הרב, אתה צודק, את צודקת. אז הרבנית שואלת, ומה יהיה הסוף? הוא אומר, אין דבר, גם את צודקת. כן מטה בני יוסף דוברים, כן בנות צלופך דוברות, כן מטה בני יוסף דוברים. נו, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופך לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. שכוח, זה ממש לטוב בעיניהם. לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך שזה יהיה בתוך השם. מה, זה היה פמיניזם כאילו. כלומר, הן יכולות להתחתן עם כולן בתוך המשפחה. כלומר, שכחתי להגיד את זה בהתחלה. מה פשוט? ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. לכל בת יורשת נחלה ממטה בני ישראל, אחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה. כל האווירה הטובה שלנו נרסה. למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. אז מה הערך הראשון? איש נחלת אבותיו ולא תיסוב נחלה, אין העברה? או יש? ולא תיסום נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטה בני ישראל. ואז באה התורה ואומרת, כאשר ציווה השם את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלה, תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד. אגב, אתם זוכרים שהסדר פה הפוך. למה הוא הפוך? מה, אז פה אומרים לפי החוכמה, פה לפי הגיל. מי אמר? בן עזרא אומר פילי פלוין, זה חשוב פה לכולנו, לרווקים זה חשוב. אבל כן, בן עזרא אומר פשוט, כאן הנושא הוא הגיל, פשוט שמות בנותיו, ואלה שמות בנותיו. עוד מעט תראו שבן עזרא לא סתם וורט יפה, אלא זה חלק מכל עניין הפרשה. ואלה שמות בנותיו מחלה נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. סתם באו השמות. אז לפי מה באים השמות? לפי הגודל. אחרת מה פתאום סתם מעליב? מביאים את הסדר. מה הנושא בפרק המדבר? כל הנושא של פרק המדבר הוא מה? חתונה. זה הנושא של פרק המדבר. האם מתחתנים בתוך השבט או מתחתנים בחוץ? החתונה לא הייתה לפי סדר הגודל. זה פשוט. אומר, החתונה הייתה מחלה, תרצה, חוגלה, מלכה, נועה. אבן עזרא אומר, מי אמר שצריך שהבנות יתחתנו לפי הגודל? כלל חשוב, אה? איפה זה כתוב? מה, צריך להיות לחוץ? אז מה, זה היא עוד לא התחתנה, אני מתחתן, למה אני נשאר פה? השתיים רואות עושה, אני גם לא התחתן וגם אני צריכה לסבול. אז לכן, אומר אבן עזרא פה, אבן עזרא במקום, אבן עזרא אומר, לא מבין אחד השאלה, הוא אומר, הנושא פה הוא החתונה. אז החתונה זה כך, ותהיינה מחלה, תרצה, נוח, חוגלה, מלכה ונועה, לבני דודיהן, לנשים. מה כתוב? מתי הם יהיו לנשים? אז זה תאריכי החתונה. כאן כתוב תאריכי הלידה. הם בכלל, אבן עזרא פשוט. טוב, אבל בחידוש פה ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים. ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אז אנחנו יודעים את ההלכה. ההלכה היא חידוש עצום. איך אמרנו בפסוק ו' בפרק ל' ו', אנחנו חייבים פשוט ללמוד את שתי הפרשות יחד. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. והגמרא בבבא בתרא דנה בזה בהרחבה רבה מאוד. הפשט הוא פשוט. באמת מה שבנות צלופחד אמרו הוא האמת. ובת מעבירה נחלה ממטה למטה. ושבטים מתחתנים זה בזה. ועל זה ששבטים מתחתנים זה בזה עשו יום טוב שלם שקוראים לו ט"ו באב. אז אתם מבינים על מה היום טוב השלם שקוראים לו ט"ו באב? שהצלחנו להינצל מהגזרה של פרק למדבר, זה נשמע לא טוב. ומסתבר שרק לדור הכניסה לארץ ניתנה המצווה הזאת שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. ולכן נאמר זה הדבר לשעה ולא לדורות, כמו שנאמר זה הדבר בתחילת מתות בנדרים. ומה שנאמר בפרק ל"ו הוא בכלל שעכשיו נכנסים לארץ, אז צריך שכל שבט יבטא קודם כל באמת את הגורל של אלה תחלק הארץ, כדי שיהיה קו שלפיו אפשר להתחיל לסוג נחלה משבט לשבט. לא רוצה שתהיה חתונה בתוך השבט דווקא. מה פתאום? עם ישראל צריך לצאת מרעיון החתונה בתוך השבט. אבל בדור הזה כן בני יוסף דוברים, הם אומרים אמת. איך בגורל יחלק הארץ אם עכשיו לא יהיה את זה? לכן מוזכר שכאשר הציבה השם את משה כן עשו בנות צלופחד, איזה חכמניות כבר ראינו הן היו, הבינו את כל התורה, אבל איזה צדקניות הן היו. הן הבינו שהן באות לחדש בעולם את רעיון המעבר משבט לשבט, אבל הן עצמם אמרו אנחנו נתאפק כדי שקודם כל בגורל יחלק הארץ ואנחנו נתחתן בתוך מטה משפחת בני יוסף. זאת המדריג. אנחנו הולכות לייצר את רעיון העברה משבט לשבט. צריך להבין מה בנות צלופחד עשו. בנות צלופחד עשו את המהפכה הגמורה הזאת שנקראת הותרו שבטים לבוא זה בזה. אתם מבינים את ההלכה שבה מסתיים ספר במדבר? ההלכה שבה מסתיים ספר במדבר היא ההלכה שעושים יום טוב כשהיא נפסקת. שמעתם? משבט לשבט. אנחנו רוצים עם ישראל אחד. כן, אבל אנחנו רוצים שכל שבט ידע מי הוא, כדי שכשבגורל יחלק הארץ נדע מאיפה זה בא, כדי שתהיה העברה צריך שנדע מה המקור. את כל זה חידשו בנות צלופחד. זה אף לבפלא. הן באו וחידשו עכשיו לא רק את הרעיון, תמיד כל כך מקטינים את רעיון הבנות צלופחד, הבנות שזוכות, הן באו ואמרו בת יורשת נחלה. אתם מבינים את המשמעות? בת גרמה לזה שיש ותרו שבטים לבוא זה בזה. לא היה מצב כזה אם לא היה בת יורשת מחלה. לא היה מצב כזה, היינו 12 שבטים שלא היינו מחוברים בכלל אחד לשני. החיבור הוא תוצר של המציאות של בנות צלופחד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, באמצע מה זה בנות צלופחד? נו, שלא נשכח, מה זה עושה פה? הרי אנחנו באמצע פסוק, אתם זוכרים שאנחנו באמצע פסוק? מה זה שוכחים? אנחנו באמצע פסוק. באמצע איזה פסוק? פרק כ"ו פסוק א', נו באמצע איזה פסוק אנחנו? ויהי אחרי המגיפה. אנחנו באמצע פסוק, והפסוק הזה באמצע פתאום אומר שהייתה מגיפה בגלל מי? בנות מדיין. הנה הבנות שלנו מול הבנות שלהם. צא ולמד מי הבנות שלנו, צא ולמד מה לימדו אותנו האימהות שלנו, ומה לימדו אותנו האימהות המדייניות להבדיל אלף אלפי הבדלות. אתם יודעים מה לימדו אותנו בנות מדיין? גם כן את רעיון העברה. בוא נעבור מעם לעם, בוא נתבולל, בוא נייצר הרבה ילדים שלא יודעים איך קוראים לאבא שלהם, בוא נזנה את העם בשיטים לזנות אל בנות מואב ואל בנות מדיין. פילה פלויס. ומה מלמדות בנות צלופחד? בוא נעבור משבט לשבט, אבל אנחנו נמתין כדי שתדעו שבשביל לעבור צריך לדעת מי השבט. אתם יודעים מה הן אומרות? הן אומרות, עם ישראל, אתה רוצה להעביר את התורה שלך לכל עם ועם? פילה פלויס, אתה קודם כל יודע מי אתה? אתן רוצות ללמד איך עוברים משבט לשבט? נפלא. תלמדו מבנות צלופחד שבדור הראשון התחתנו בתוך בני יוסף. היה להם היתר להתחתן בשבט אחר, כי זה רעיון הפרשה של בנות צלופחד, זה הפסק בהלכה, בת מעברת נחלה. הם אמרו לא, אנחנו קודם כל נדע מה השבט שלנו, בגורל יחלק הארץ. ואנחנו גילינו לאלפי השנים הבאות ששבטיה עדות לישראל מתחלקים והם עוברים שבטים אחד לשני, אבל קודם כל גילינו מי אנחנו. פלאי פלאות. לכן יש שני מניינים של בנות צלופחד, זה של החתונה וזה של הגדילה. הן מגלות שבחתונה אפשר שזה יהיה אחרת, לא רק הגילאים כמו שאבן עזרא אומר, זה יקרה שם אחר. הנחלה תיקרא שם אחר. אין בעיה בכלל, כי זה הכל נמצא אצל הקודש ברוך הוא. בבחינה מסוימת, 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 אם תעמיקו מאוד, קצת, אבל כל כך הפוך, כל העדה כולם קדושים. מה פתאום רק הנחלה שלנו? כולם. אבל קודם כל אנחנו נגלה מי אנחנו. אבינו מת במדבר. אז אתם יודעים איך קוראים לבנות צלופחד? אני לא זוכר אם יש עוד כאלה עם כזה ייחוס. בן מחיר, בן גלעד, בן מנשה, בן חפר, בן זה, כזה ייחס. כי מי שבאות לגלות שאפשר לעבור מייחוס לייחוס, הן אלה שבאות ויודעות בדיוק מה הייחוס שלהם. לא מתרגש ממי שבא ואומר, תשמע, בשביל מה חשוב בכלל, מאיפה באתי, מה זה משנה, נהיה ביחד כולנו. לא מרגש אותי. מי שיודעת את הייחוס של החמש דורות עד מנשה בן יוסף, יודעת בדיוק את הסיפור של האבא. אבינו מת במדבר והוא לא היה בעדת השם, וזה סבא ואבא של סבא וסבא של סבא וסבא אבא של... תראו את יוסף, זה מגיע עד יוסף. ואנחנו באות לחדש את רעיון העברה משבט לשבט. זה אף לבפלא. וכל זה להפסקה של הפסוק. זה השיעור, האנטיתזה, המודל שלנו, המודל שלנו לסבתות שלנו, לאמהות שלנו, לילדות שלנו, לבנות צלופחד. כך נראות הבנות שלנו. זאת הפרשה הזאת, ההקבלה שלה לבני יוסף, החג הגדול שנוצר כאשר כבר מותרים שבטים לבוא זה בזה, במילים אחרות, כשחוזרים לרעיון בנות צלופחד, או במילים אחרות, כשמתברר שכבר ביססנו את השבטיות דיה, כדי שאפשר יהיה לחזור לרעיון בנות צלופחד, כשבפרק המדבר רואים איך בנות צלופחד הן הדוגמה האישית לכן בני יוסף דוברים, הן אלה שמתחתנות בתוך המטה, הן קיבלו את האישור האחר, הן האישור והן אלה שביטאו את האפשרות קודם כל לבסס ואז להעביר נחלה, ואז מגיע היום הגדול הזה של ט"ו באב. מבנות צלופחד נעבור לפרשה הבאה, שזה כבר המינוי של משה ויהושע וכולי, אבל זה כבר מחר. כמו שהוא יודע, ושהוא יאסף כאשר נאסף אהרון, ואז את הפנייה הגדולה של משה רבינו, יפקוד השם אלוקי הרוחות, ואת התשובה של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם הסוגיה של רביעי עד חמישי, זה הנושא. האור החיים מחדש פה חידוש גדול מאוד. האור החיים אומר פה שבעצם למשה רבנו יש כאן כוונה ברורה מאוד בכל מה שהוא רוצה פה מנהיג במקומו. מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא פונה אל משה ואומר לו, עלה אל הר העברים הזה. ואגב, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, אנחנו הרי כל הימים הולכים על זה שאנחנו בהפסקה, נכון? והיא אחרי המגיפה, ואנחנו בהפסקה. אז אתמול בררנו בהרחבה מה בנות צלופחד עושות בהפסקה, האנטיתזה לבנות מדיין, נכון? למדנו את הפרק הזה מול פרק למדבר במסעי, מצוין. כל השיחה הזאת על מינוי מנהיג, על מינוי יהושע, מה זה מחפש פה? כל העניין של מלחמת מדיין, צרורת המדיינים, יתברר לנו בהמשך שזאת הנקודה של משה, נכון? נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. איך אמרנו? פנחס יוכל לחסל את בלעם, אבל מי שיצטרך לחסל את הפאור זה משה רבינו, וכדי לעשות את הפעולה הקודמת לזה כאן צריך לצבוע למלחמת מדיין, ואז יש כוח בעזרת השם בידי איש את קבורתו עד היום הזה, אבל הוא קבור מול בית פאור, והוא זה שיכול להשקיע את הפאור כל פעם כאשר הפאור צף. זה דיברנו. מה לי עכשיו? עכשיו אומרים לפרשה חדשה, שוודאי צריך להבין איך היא מחוברת פה. אנחנו באמצע, והיא אחרי המגפה, זוכרים באמצע פסוק, חתכנו ונחזור אחרי זה מלחמת מדיין. אז החלק הארוך שדיברנו בו כבר זה המפקד, ואחרי זה בנות צלופחד. מה עכשיו? לפי האור החיים, בעצם בקשתו של משה רבינו היא לא למינוי מנהיג בלבד. נכון, הוא מבקש מינוי מנהיג, אבל הוא מבקש משהו אחר לגמרי. מאיפה אני יודע שבקשתו של משה רבינו היא לא למינוי מנהיג? כי נו, את איזה מנהיג מקבל משה רבינו למנות? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? למנות את מי? את יהושע. עכשיו בוא נראה אם זה נכון. פסוק תתבר, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העידה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, לא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. יפה, אז מה הוא מבקש? מנהיג. כמה מנהיגים? אחד, איש על העדה, אשר יצא ואשר יבוא ואשר יוציאם ואשר יביאם. מה הוא מקבל? בוא נקרא אותו. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. מצוין, ומה התפקיד שלו? הוא הימני? בוא נראה. ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מאותך עליו למען ישמעו כל הדת בני ישראל. מה הוא רצה שהאיש הזה שהוא ימני יעשה? יוציאם ויביאם, נכון? ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו, למי? לאלעזר הכהן במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו, על פי מי? על פי אלעזר. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. הוא, מי זה הוא? יהושע וכל בני ישראל, אשר איתו וכל העדה. מה? תראי פלאות. המנהיג היה כפוף להורים מתומים, וכשמשה רבינו היה כפוף להורים מתומים, מי החזיק את ההורים מתומים? הוא. זה משה רבינו של שבעת ימי המילואים. עכשיו בא משה רבינו ומבקש מנהיג, והתשובה היא, המנהיג הוא יהושע, שיהיה כפוף לאלעזר. בסדר, מה נאמר פה? אומר האור החיים הקדוש, זה פלאי פלאות. אני אקרא אולי חלק קטן ממנו, זה לשונו היא נפלאה. הנה, ותכלית כוונת דברי משה להשם הוא על זה הדרך. זה באמצע הדיבור שמתחיל בפסוק לדבר, אפילו לקראת סוף הדיבור. כתוב כך, ותכלית, הוא עושה את זה לאט לאט, זה פירי פלוט, הוא מראה את העסק לאט לאט, ובסוף הוא מגיע כך, ותכלית כוונה דברי משה להשם הוא על זה הדרך. אני אעשה כאשר אדוני דובר. זה מקביל לבני גד ובני ראובן. חטאתי, אני אעשה כאשר אדוני דובר, אבל יתקן דבר זה קודם, אם יוכל להיכנס בגדר התיקון, ואם לא, תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה, והיוצא מזה הוא ולא ימות, כרמוז בתיבת לימור שאמרנו. ומתוך הדברים אתה למד שאם ימצא איש כזה, הנה הוא מסכים גם הוא להיאסף אל עמיו, כמאמרו יתברך. משה פונה לקדוש ברוך הוא אומר האור החיים ואומר, ריבונו של עולם, יש עוד איש שיכול גם לצאת לפניהם וגם לבוא לפניהם וגם להיות לכל העדה כצון אשר אין להם רואה, ולהיות גם הבית דין וגם נשיא הסנהדרין וגם הנביא וגם המלך וגם הכהן גדול בימי המילואים וכו'. אין, נכון? זאת אומרת, אין ברירה אלא שאני כן אשאר. האור החיים מסביר שכל הבקשה של יהושע בן נון זה הבקשה של משה רבינו להמשיך אחרי שנאמר לו, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, בסדר? וכשאתה תראה את הארץ הזאת, אז אתה תדע שאתה לא זוכה להיכנס, בסדר? אתה לא זוכה להיכנס, ועכשיו נגמר העניין. ואז פונה אליו משה לקדוש ברוך הוא, אני אקרא קצת מאור החיים, ואומר לו כך, אפשר כי משה בא בטענת משפט לבל ימות. אפשר כי משה בא בטענת משפט לבל ימות, באמצע פסוק תדבר, ולא למה שממנו,
אלא בשביל ישראל כאשר אבאר מאמריו. לא בשבילי, אלא בשביל ישראל. לזה אמר לשון דיבור וכו' וכו' וכו'. אין תכלית הדברים עומד בנאמר אלא במתחייב מהמאמר שהוא מניעת המיטה ממנו. שומעים את האורחיים? כל המאמר הוא רעיון מניעת המיטה ממנו בשביל ישראל. והוא מרפקוד השם אלוקי הרוחות. למה בחר כינוי זה מכל כינויי המעלה והשבח הידועים להשם? למה יריך לשון אשר ייצא ואשר יבוא ואשר יוציאם ואשר יביאם ואומרו ולא תהיה עדת השם? אבל התבהר העניין על דרך זה הדרך דה, כי תכונת השכל ובחירתו ושלילתו רחוקה וכו' 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 וכו'. והוא אומר וזה יכול להיות רק במשה רבינו. והוא אומרו אשר ייצא לפניהם, פירוש שיהיה לו הרצון בהם, ואשר יוציאם שיהיה להם הרצון כמוהו לצאת ולבוא עמו. ותלה הדבר בו כי הוא המלך, ובחירה כזאת היא מושללת השגה מזולתו יתברך, כי הוא לבדו יודע תוכן הרוחות ויודע רוח שתתמזג עם כולם. ואיש כזה אינו בנמצא זולת אם יהיה אדם כמשה שכל ישראל הם ענפיו והוא שורש לכולם. כשהוא אומר יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העידה, הוא אומר אין מישהו שיכול לעשות את זה לבד משה רבינו, שהיה משה קיבל תורה מסיני וביטל את עצמו התבטלות מוחלטת, והוא עכשיו שורש כל הנשמות של ישראל. ולכן ממילא הוא אומר אני צריך להישאר. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ספילי פלור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך להישאר? כי אתה רוצה להגיד שאם אתה נמצא, אז יש במקום אחד גם מלכות, גם נבואה, גם סנהדרין, גם יסוד הכהונה, יש במקום אחד. עכשיו אני לא רוצה כך, אני רוצה את זה בשני מקומות. אני רוצה יהושע כמלך ואלעזר ככהן, ויהושע המלך יעמוד לפני הכהן. עד שנגיע לעתיד לבוא יגיד האור החיים בהמשך, ושוב יהיה משיח בן דוד שמחבר את שניהם ביחד. אבל אני רוצה את החלוקה, דבר מעניין מאוד. כן, אני רוצה את החלוקה, כי משה רבינו היה מישהו שמסוגל לחבר את שני הדברים ביחד, מלוכה ונבואה. מרגע זה ואילך יש עניין לחלק. אנחנו שואפים לחבר מלוכה ונבואה, אבל החיבור של מלוכה ונבואה צריך מדרגת משה. כשמלוכה ונבואה, או מלוכה וכהונה ליתר דיוק, מתחברים שלא בזמנה, מה קורה? אנחנו זוכרים מה קורה. נו, אצל מי ראינו חיבור של מלוכה? חשמונאים ראינו חיבור של מלוכה וכהונה. וכשמתחברים מלוכה וכהונה ביחד, אז זה... משה רבינו גילה מציאות אחת של אלוקי הרוחות לכל בשר, יפקוד השם איש על העידה אשר ייצא ואשר יבוא ואשר יוציאם ואשר יביאם, והוא רואה אחד שיודע להלוך לפי רוחו של כל אחד ואחד, כי הוא שורש כל הנשמות. מכאן ואילך, אגב, כל הרעיון של תכונת משה, שהתלמיד חכם יש לו תכונת משה, משה שפיר כאמרת, זה הרעיון של להיות השורש של הנשמות, להכיר את הנשמות מהשורש שלהם. אבל עם כל מה שיכול להיות, לא יכולה להיות מציאות משותפת כזאת כמו שהייתה אצל משה רבינו. זה האור החיים, זה האור החיים כשהוא מדבר על היוצאת של משה רבינו, זה האור החיים פה אצלנו, זה פילי פלור. אגב, האור החיים פה אומר וראית הלל הרעברים הזה וראית את הארץ. אז הוא מדבר על הכוח של הראייה של משה רבינו. הוא אומר את הראייה הזאת אין לאף אחד אחר יותר. ראית, הוא אומר, הוא היה יודע לראות, יש לו אור החיים ביטוי מעניין, באור החיים. כך כתוב את זה לאור החיים. הוא היה יודע לראות באור החיים. כך אור החיים נראה פה בפרשה שלנו. והראייה של משה רבינו את הכל, זה מדרגה כזאת שממילא הוא גם יכול לעשות את הכל ביחד, כי הראייה באור החיים את הכל לא צריכה חלוקה. מכאן ואילך יהושע פני לבנה, ואלעזר זה כבר השלב הבא. רק בשנה 40 משה ואלעזר הולכים ביחד כל הזמן. הוא לוקח את אלעזר וביחד צובעים את הדברים למלחמת מדיין, הוא לוקח את אלעזר וכמה דברים שם הם עושים ביחד. במפקד. איך משה רבינו מופיע? משה לוקח את אהרון, שהוא צריך את אהרון, שהוא רוצה את אהרון, שבעת ימי המילואים, משה מעביר לאהרון את תפקיד הכהן. הוא הכהן. הוא מעביר לו את התפקיד. מכאן ואילך מתחלקת המציאות ההנהגתית לכהונה לחוד, למלוכה לחוד. צריך לנתח את הניתוח הזה הרבה מאוד מאוד. מה עניינו? אולי זה קשור לויהי אחרי המגיפה מאוד מאוד. במלחמת מדיין צריך את הכוח המיוחד של משה רבינו. כשרוצים להבין את כוחו של משה רבינו, להבין את כוחו של משה רבינו, קולטים אותו דרך מה שמשה רבינו לא ממשיך יותר בישראל. הוא ממשיך לפעול, משה רבינו. השורש הזה של כל הנשמות ממשיך לפעול, מי ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. הוא משקיע את הפאור כל שנה ושנה. והפעולה שלו הולכת ונמשכת, הולכת ונמשכת. בפועל הפעולה הזאת תתחלק עכשיו לשני חלקים. פנחס הכהן יצטרך לטפל בבעיות הרוחניות ולהרוג את בלעם, ויהושע יצטרך לטפל בבעיות של המלחמה ולצאת ולבוא, אבל הוא יצטרך לעשות את זה על פי אלעזר הכהן. עכשיו מתחלקים הדברים. יהיה את פנחס שימשיך לטפל בסוגיה של בלעם, של הפאור פה במציאות, ואת יהושע שיטפל במלחמות עצמם ובכניסה לארץ, ומשה רבינו ממשיך לפעול בכוחו הגדול. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים, אבל הוא לא יכול להכניס את ישראל לארץ. לעתיד לבוא, זה אור החיים במקום אחר כבר, גם בעלותך, פה הוא גם מדבר על זה קצת בסוף הדברים. לעתיד לבוא חוזרת המדרגה הזאת להיות עוד פעם אחת, והיא מדרגת משיח בן דוד, ככה אור החיים קיים, שבא לחבר שוב מלוכה וכהונה. זה חרגנו ועסקנו רק בדרכו של אור החיים פה. זה צד אור החיים כאן, תגן עלינו ועל כל ישראל זכותו. מכאן נכנסים לפרשת המועדים, היא בכלל מחייבת הבנה. זה כבר בכלל נראה כאן ממש ממש לא קשור. כל הסוגיה, זה לא מתחיל בפרשת המועדים, זה מתחיל בפרשת התמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה לא רק לא קשור, זה בכלל מחייב עוד לפני השאלה מה זה עושה באמצע ההפסקה של ויהי אחרי המגיפה, מה בכלל צריך את זה? הרי יש לנו את זה כבר בויקרא. מה זה בכלל בא להוסיף? אחרי שיש לנו את זה בויקרא, למה תגידו כאן באה הקורבנות? נכון? כאן באים הקורבנות והתמידים וקורבנות ציבור. למה באים פה? שלמה זה לא בא בויקרא? מה אם בויקרא קורבנות ציבור? מה, 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 מה קורה פה? מה פתאום? דווקא כל עניין קורבנות הציבור של המועדים לא נגענו בהם בויקרא, כשנגענו בפרשה ארוכה מאוד בויקרא. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, אמרנו שם הכל. אז למה לא גמרו שם את העניינים האלה? עכשיו פרשה שלמה, והיא מופיעה כאן באמצע ויהי אחרי המגיפה. זאת פרשת המועדים, איתה צריך להתמודד בפני עצמה, לזה ניכנס בעזרת השם. פסוק א', מכמה כיוונים, ראשית, למה באמת לא עסקנו בזה בויקרא? מה מצטרף כאן כל העסק של החגים על הקורבנות של הציבור? מוספים? כל זה השייך שם. היה לנו כבר פרשת המועדים, ואלה מועדי השם בפרשת אמור. ושנית, מה זה עושה פה? כלומר, גם למה זה לא מופיע שם, וגם למה זה נמצא פה בכלל כל הפרשה הזאת. כשאנחנו מדברים על פה, אז אני מזכיר גם למה זה פה בכלל, במדבר, בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. ושנית, למה זה פה בויהי אחרי המגיפה? למה זה כאן באמצע ממש? אנחנו זוכרים את הפסוק שאנחנו כל הזמן באמצע שלו. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי בצור בתנסים מדיין אחותם עמוקה ביום המגיפה. ויהי אחרי המגיפה, ואז התחלנו מפקד, נכון? רק בפרק למד א' נחזור לסיפור צרור את המדיינים. אז בררנו את עניין המפקד, בררנו את עניין בנות צפחד, מה זה מחפש פה דווקא באמצע. נגענו אתמול בסוגיה של יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, ועכשיו הפרשה הזאת של התמידים והמועדים. רש"י מדבר על זה ממש. רש"י אומר, צו את בני ישראל, מה אמור למעלה? מה אמור למעלה? רש"י מצרף את זה לפרשה הקודמת הסמוכה לזה. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על הידע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. משל לבת מלך. כלומר, אתה מצווני על בניי שאני אראה מה הם צריכים, בכלל, שאני אראה מה הם צריכים, צווה את בניי עליי שישמעו לי, שישמעו אליי. מה? משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה וכולי, קריאית בספרי, הנה הרבה פעמים שברשי כשהוא מביא איזשהו מקור, אני לכן לא מצאתי את הספר, אבל מצאתי ציטוט של הדיפר, כשהוא מביא מקור צריך לראות אותו בפנים, כשהוא מביא את הוכולי הזה. אז נוסח הספרי, הצילום הוא מדויק, אז נוסח הספרי הוא כך: צו את בני ישראל את קורבני לחמי, למה נאמר? לפי שהוא אומר אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. משל למה הדבר דומה למלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם, הייתה מפקדתו על בניה, אמרה לו בבקשה ממך ייזהר לי בבניי. אמר לה המלך, אגב זה אף לבפה למי אשתו של המלך לפי הנמשל? משה רבינו, זאת המלכה. והמלך אומר לה, על שאתה מפקדתני על בניי, הקדי בניי עליי, שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. שלא ימרדו בי, פה נדמה לי שרשי מפסיק את הציטוט, נכון? הייתה מפקדת לבעלה על בניה וכו', אבל בוא נראה מה החשש. שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, על שאתה מפקדני על בניי, פקוד בניי עליי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון ושלא ימירו את כבודי באלוהי הנאיכר. מה הוא אומר? כי אביהם אל האדמה. כי אביהם אל האדמה. זה כל החשש שאביהם אל האדמה ושם הם ילכו אחרי אלוהי הנאיכר ואחרי אלוהי הארץ וכו' וכו' וכו'. עד שאתה מפקדני על בניי, פקוד בניי עליי. בעצם רש"י, כשאמר את הרכולי, היינו חסרים את עיקר העניין. מה החשש הגדול עכשיו? החשש הגדול הוא הכניסה לארץ. כיוון שהולכים להיכנס לארץ, אז הם ינהגו במנהג ביזיון. ומה החשש שינהגו במנהג ביזיון? שימירו כבודי באלוהי נכה. כי עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לארץ. כלומר, הפרשה הזאת היא בעצם לא רק יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אז כנגד הדברים שמשה רבינו אמר, אני מבקש שמישהו ישמור עליהם, אמר לו הקדוש ברוך, אני מבקש שהם ישמרו על כבודי. אלא כשהוא אומר יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, זאת אומרת מישהו שיוביל אותם לארץ. אתה מדבר עכשיו על ההובלה לארץ, ולכן אתה מבקש איש אשר יהיה להם רואה וכו'. קוד בניי עליי, שעצם הכניסה לארץ לא תהווה מבחינתם עכשיו מצב שבגללו הם ינהגו במנהג ביזיון. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, כל הפרשה הזאת מופיעה פה עכשיו, אין בה חידוש. דין התמיד שמתחיל עכשיו את קורבני, תשמרו להקריב לי במועדו ואחרי זה המועדים, הכל פה מופיע. אבל עכשיו צריך את הברית של ערבות מואב מעבר לירדן יריחו, מפני שצריך ברית מיוחדת נוספת ערב הכניסה לארץ. כל הדינים האלה הופכים להיות מיוחדים עכשיו, שונים לגמרי כאשר הולכים להיכנס לארץ. זה יכול להיות מסוכן מאוד. עכשיו הם יכולים לנהוג במנהג ביזיון. כלומר, לפי הדברים האלה, הפרשה הזו היא תוצאה של יפקוד השם אלוקי הרוחות. כל עוד אנחנו, ועכשיו נחזור למה שדיברנו אתמול רגע, מה הבנו ביפקוד השם אלוקי הרוחות? מה ביקש משה ומה קיבל משה? נחזור הרי רש"י אומר שצריך להסמיך את זה לפרשה הקודמת, אז נחזור. מה ביקש משה רבינו? משה רבינו ביקש איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם וכו'. איך אמרנו בשם האור החיים אתמול? משה רבינו אמר דבר פשוט. משה רבינו אמר, אני רוצה שאיש אחד ינהיג את כולם. והאיש האחד היחיד שיכול להנהיג את כולם, והוא יכול להיות איש על העדה, שיצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. שהיה כהן גדול בימי המילואים ויש לו דין מלך של ויהי בי שהוא מלך, שהוא נביא והוא ראש הסנהדרין, והוא יכול למלא את כל התפקידים האלה ביחד, זה משה רבנו עצמו. משה רבנו עצמו אומר ברמז, אני מבקש שעדיין תהיה הכניסה לארץ בבחינת משה. עכשיו הנקודה הגדולה, אם משה רבנו היה מקבל את הדבר, אז היו נכנסים אל הארץ בבחינה מסוימת שמשה רבנו מוביל אותה. מה התשובה שמשה רבנו מקבל? קח את יהושע בן נון, נכון? ושמחת עליו, איש אשר רוח בו, ומה יהיה עם יהושע בן נון? והוא יעמוד לפני מי? לפני אלעזר הכהן, ועל פיו, על פי אלעזר הכהן ייצאו ועל פיו יבואו. כלומר, התשובה שמשה רבנו קיבל היא שאם הכניסה לארץ הולכים להיכנס בצורה אחרת לגמרי ממה שנועל העניין במדבר. יהיה מלך ויהיה כהן גדול, וכל אחד יש את התפקיד שלו, והמלך יצטרך לדעת לעמוד לפני הכהן הגדול, והמלוכה תצטרך לדעת להיות כפופה לרעיון הכהונה ולשאול למשפט האורים ותומים. משה רבנו רצה את זה לחסוך. מי שמעמיק בזה, זה דבר פילי. משה רבנו רצה לחסוך את זה. משה רבנו רצה להיכנס בבחינה של מלוכה וכהונה ביחד, לשני תפקידים שונים. ככה אור החיים לומד פה בפרשה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא הולך, אתה תיכנס בתור, לכן אגב אור החיים אומר, לכן, למה זה צמוד פרשה תפקוד השם אלוקי הרוחות? נסתכל שני פסוקים אחורה, זה צמוד למה שנאמר למשה רבינו, עלה אל הר העברים הזה ונאספת כאשר נאסף אהרון אחיך. ואז משה רבינו עוד מנסה את הניסיון האחרון, אין יותר, משה רבינו מנסה את הניסיון האחרון, כי נאמרה לו כבר מצוות מדיין, והוא יודע שמצוות מדיין זה אחר תאסף אל עמך. אז הוא בתוך מלחמת מדיין מנסה עדיין להגיד, אני רוצה להמשיך את המהלך שאחד, שמשה יכול להיות שורש כל הנשמות בנוסח של האור החיים, ששורש כל הנשמות יכול להוביל את עם ישראל לארץ ישראל. ואז הוא יהיה ראש הסנהדרין, והוא יהיה זה שאצלו יחכו מן בוקר עד ערב לשפוט את העם, והוא יהיה זה שיעביר את הכהונה, כי הוא יעביר את הכל מהמקור שלו. עם הכניסה לארץ, כאשר מתברר שמשה רבינו כבר לא ממשיך להוביל את המהלך, והמהלך הולך להיות עכשיו מכוון על ידי יהושע ואלעזר, יש חשש גדול מאוד שלא ימירו את כבודי באלוהי נחר. עכשיו המדינה יכולה להשתלט, הארץ יכולה להשתלט. הם הולכים להיכנס עכשיו לארץ, והם יפגשו שם את הכנענים ואת הפריזים ואת היבוסים ואת כל מה שיש. עכשיו אנחנו צריכים לברר אם הם מבינים עכשיו, עם הכניסה לארץ, לפי התנאים שנאמרו עכשיו. לדעתי זה המהפכה שיש פה. בפרשת אמור עוד לא ידענו שיהושע יכניס את ישראל לארץ יחד עם אלעזר. רש"י רק רומז לזה, הוא לא אומר פה, רק אומר בכולי. בפרשת אמור ידענו שבעזרת השם ניכנס לארץ, אבל הכניסה לארץ תהיה המשך של משה רבינו, שרבינו ימשיך את הכניסה לארץ. אבל עכשיו מתברר שהכניסה לארץ היא כזאת שאנחנו יכולים ללכת לאלעזר הכהן ולשאול, ולא, ויהושע הוא זה שמוביל אותנו. ועכשיו מתחילים הסיכונים הגדולים. עכשיו צריך מחדש את כל פרשת המועדים, עכשיו צריך מחדש ברית בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. זאת מהפכה כשחושבים על זה. הברית שנחרטת בערבות מואב מעבר לירדן יריחו נחרטת לא רק מפני שזה ערב הכניסה לארץ, כי הוכרע שההנהגה בכניסה לארץ הולכת להיות של יהושע ואלעזר. מרגע זה שזאת הייתה ההכרעה, שהכניסה לארץ הולכת להיות של יהושע ואלעזר, צריך דברים מסוימים ששייכים לערבות מואב מעבר לירדן יריחו. אגב, פתאום נוצר גם פורום חדש. כשנכנסים לארץ נוצרים פורומים. אתם שמעתם לפני כן על פורום ראשי המתות? לא הכרתי אותו. וידבר השם אל ראשי המתות לימור, מי אלה? מה קרה פה פתאום? פורום שנוצר ערב הכניסה לארץ. לא יודע. אבל יש לי ראשי המטות מושג. ובמה הם מטפלים ראשי המטות? מה זה כל פרשת נדרים? הם מטפלים בידיעה שיש חכם שניגשים אליו, ויש אב, ויש סמכות, ונדרים, ונעורי הבית אביה, עד לפרטים הקטנים של הבית, של הנדר, של הבת, של האישה, של הבעל, של של האבא ושל החכם. וזה ממשיך עד למעלה. כי המהפכה שהתרחשה עכשיו ברגע שיהושע מקבל על עצמו את התפקיד, זה שהמציאות עברה מפני חמה לפני לבנה. מצד אחד אפשר להגיע למדרגות גדולות מאוד, כי כולם אנחנו מגיעים עכשיו מהמדרגה שלנו. מעכשיו כבר זה לא ענני כבוד ובאר ועמוד ענן ומן. מעכשיו זה די, זה כבר המגע שאנחנו יכולים לדבר איתה, אנחנו יכולים להבין אותה. איך הגמרא אומרת שם? לפעמים כשיש ויכוח אז אומרים, אילו אמרה יהושע בינון לא אבצע יתנלי. אם יהושע בינון היה אומר את זה לא הייתי שומע אותו. ביטוי בגמרא, כלומר סברה כזאת שאתה אומר, אפילו יהושע בינון היה אומר הייתי מתווכח איתו. אז כתוב בתז, הזכרנו אותו פעם, שאסור להגיד אפילו בתור משפט, האילו אמרה חס וחלילה, האילו אמרה משה רבינו לאבצע יתנלי. סתם כמשפט היפותטי אסור לומר את זה. לכן נאמר, האילו אמרה יהושע בינון לא אבצע יתנלי. אין דבר כזה, האילו אמרה משה רבינו. כי הוא שורש הכל. עכשיו, השורש של הכל, משה שקיבל תורה מסיני, לא ממשיך להוביל. מרגע זה ואילך, המציאות הארצית יכולה להשתלט. מרגע זה ואילך, ההתעלמות כביכול מהכהונה יכולה לעלות. מצד אחד, הדברים יותר מקורקעים. אני נכנס לארץ במדרגה שלי, מדברים עם יהושע בינון, תראו את מה שקורה אצל יהושע בינון בפרק עמד ד', שיהושע פונה בסוף יהושע אל העם, מסתבר שחינוכית העסק עבד נפלא. הוא אומר להם, מה אתם רוצים? זה, זה, והם הולכים איתו. מה שמשה רבנו לא זוכה. גם זה צד אחד, כי משה רבנו נמצא כל כך, כל כך, כל כך עליונים מהם, והמציאות המדברית כל כך עליונית מהם, אז הם מתחילים באמת מההתחלה. אבל מצד שני, אפשר בקלות להישאב אל הקרקעיות, להישאב אל הארץ, להישאב אל המציאות למטה. האור החיים, כשהוא מזכיר שיהושע ואלעזר מתחילים עכשיו ביחד, אז הוא מזכיר ביהושע שכאשר יהושע לא בא אל אלעזר לקבל את הכיוון, אז למשל, כל סיפור הגבעונים, אז מתחילה השפעה אחרת, אז זה מתחיל ליפול. לכן מתחילה עכשיו הפרשה הזאת מחדש. אין בה חידוש. היא מתחילה מההתחלה, מי את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. האם כשאתם הולכים להיכנס לארץ ישראל, אתם מתחילים עם כל מה שבעצם כבר דיברנו לא מזמן. ביום שמחתכם, במועדיכם, בראשי חודשיכם, והקרבתם. הנה עכשיו ממש אותו דבר. זה הסדר. מתחילים בתמידים ועוברים לשבתות, ואחרי זה ראשי חודשים. מה שעוד לא דיברנו במועדים הקודמים. עכשיו עושים סדר שלם. כשנכנסים אל המציאות הזאת של ארץ ישראל, סדר שלם לברר שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו זוכר שכי אביאנו אל האדמה שלא יהיה וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים. זה נמצא פה גם כן בדיוק באמצע המלחמה עם המדיינים, עם המפקד ועם הכל. כי הרי מהי המלחמה עם המדיינים? אמרנו כל הזמן, המלחמה עם המדיינים שתתברר אחרי זה בפרק למד א', המלחמה עם בנות מדיין זה המלחמה על הזהות שלנו. זה לא עוד מלחמה עם סיחון, עוד מלחמה עם אוג. זה לא המלחמות האחרות של שנת ה-40. זה מלחמה על בנות מדיין, זה מלחמה על הניסיון לבולל אותם. את הניסיון הזה, זה דברים קשים, ובזה אני עומד, את הניסיון הזה יכולות לעשות בנות מדיין מכאן. את הניסיון הזה יכולה לעשות, אני אקרא לזה במילה חריפה, ישראליות יתר שלנו, שיכולה להיווצר בעקבות המצב החדש. אנחנו יכולים להתבולל בארץ. זאת פרשת המועדים. אתה אומר לי, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, מיניתי. עכשיו אני רוצה שתבטיח לי שלא תתבוללו בארץ ותהיו למדינה סתם. אני מיניתי לא מה שביקשת. אילו הייתי ממנה עוד פעם אותך, טוב, שרבינו מוביל את ההישג בדרך אחרת. אבל עכשיו מינינו מנהיג, ומי שרוצה לא לראות את יהושע פונה אל אלעזר לשאול אותו במשפט האורים ותומים, יכול לתרגם את המדינה הזאת כמו כל מדינה אחרת. ואז צריך תעודת זהות מחודשת, או הייתי אומר לחדש את תעודת הזהות, לחזק אותה, להזכיר בדיוק מי אנחנו. ואז באים ענייני המועדים. איך אמרנו כבר הרבה פעמים, יש שני דברים שהם מועד אצלם, המקום והזמן. אוהל מועד, בית מועד ומועד. אלה המקומות שבהם אנחנו מתוועדים, ייחוד, התוועדות, אין אף אחד שם בצד. יש מקום ועד או זמן של התייעדות בין הדוד והראיה. את המועד הזה עכשיו אנחנו צריכים לברר מחדש, את כל פרשת המועדים הזאת, את המוספים, את התמידים. לכן זה צריך להופיע דווקא פה באמצע מלחמה עם מדיין, בתוך הפרשה הזאת, אחרי עניין השי חודשים, נכנסים אל החגים עצמם, ככה קצת יותר פרטים ננסה להיכנס מחר.